דף למד עמוד א', שורה שמינית מלמעלה בנקודותיים. למדנו במשנה ערב תשעה באב לא יאכל אדם בית תבשילים. מבארת הגמרא. אמר רב יהודה לא שנו אלא משש שעות ולמעלה, דהיינו לאחר חצות היום. אבל משש שעות ולמטה, קודם חצות היום, מותר לאכול שני תבשילים. ואמר רב יהודה לא שנו אלא בסעודה מפסיק, ואז אסור לאכול שני תבשילים. אבל בסעודה שאינו מפסיק בה, מותר לאכול שני תבשילים. אומרת הגמרא, ותרווי הוא שתי המימרות האלה של רב יהודה לכולה, הוא צריכה. זה בא להקל ואנחנו צריכים את שניהם, הוא מבאר את הגמרא. די השמועינן בסעודה מפסיק בה, אם היינו אומרים שרק דין זה נאמר של אכילת שני תבשילים בסעודה מפסקת, הווה אמינא אפילו משש שעות ולמטה. זאת אומרת, שאם אדם אכל סעודה מפסקת לפני חצות היום, אסור לו לאכול בשני תבשילים, כמה שמלן משש שעות ולמעלה. סעודה מפסקת, אחר חצות, שני תבשילים. אז נאסר. ויש מילן משש שעות ולמעלה, הווה אמינא אפילו בסעודה שאינה מפסיק בה. אדם רוצה להתיישב לאכול באחת אחר הצהריים, בשתיים. אנחנו אומר שאסור לו לאכול שני תבשילים. הוא נוסע עכשיו, הוא צריך לטוף. אנחנו לא משנה לנו איך נקרא הסיטואציה, אבל זה קרה. מה יהיה הדין בכזה מקרה? כמה שמלן, לכן אנחנו צריכים לומר שגם משש שעות ולמעלה בסעודה מפסיק בה, רק בסעודה מפסקת, אבל בסתם סעודה שהיא לא סעודה מפסקת, אז מותר לו לאכול שני תבשילים.
אבל
איך זה סעודה מפסקת בזמן מוגדר, לא? לא. אומרת הגמרא, כשהוא מפסיק לאכול, זה נקרא סעודה מפסקת. לא. 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 תניא כלישנא בתרא. תניא כלישנא קמא. דהיינו, יש לי ברייתא שאומרת שאיסור שני תבשילים זה רק אחר חצות, ויש לי ברייתא שאומרת כלישנא בתרא שאסור שני תבשילים רק בסעודה מפסקת, ואפילו אם הוא אוכל סעודה אחר חצות שאיננה סעודה מפסקת, לא נאסר בשני תבשילים. הוא מבאר את הגמרא, תניא כלישנא בתרא, הסועד ערב תשעה באב, אדם שאוכל סעודה בערב תשעה באב, אם עתיד לסעוד סעודה אחרת, אם זה לא סעודה מפסקת אלא הוא מתכנן לאכול עוד סעודה, מותר לאכול בשר ולשתות יין. ואם לאו, אסור לאכול בשר ולשתות יין. אז הנה אנחנו רואים שכל האיסור נאמר רק בסעודה המפסקת. תניא כלישנא קמא, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רב שוב וגמלן אומר, ישנה. אמר רב יהודה, כיצד משנה? אם היה רגיל לאכול שני תבשילים, יאכל מין אחד. אם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם, סועד בחמישה. היה רגיל לשתות עשרה כופות, שותה חמישה כופות. במה דברים אמורים משש שעות ולמעלה, דהיינו רק אחר חצות. אבל משש שעות ולמטה, קודם לחצות היום, מותר. אז הנה אתה רואה שקודם חצות, אפילו אם זה סעודה אחרונה, לא נאמר בו איסור. אומרת הגמרא, ברייתא נוספת, תניא אידך. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. לא יאכל בשר ולא ישתה יין, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, ישנה. הוא ממעט בבשר ויין. באים חכמים וחולקים על רבי מאיר בשני חלקים. א', רבי מאיר אומר, לא יאכל אדם שני תבשילים. חכמים אומרים, רק שישנה. רב מאיר אומר לא יאכל בשר ולא ישתה יין, חכמים אומרים מותר רק למעט בבשר ויין. כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר, יאכל חצי ליטרה. היה רגיל לשתות לוג יין, ישתה חצי לוג יין. ואם אינו רגיל, כל עיקר אסור. נכון. רב שמעון בן גמליאל אומר, מיד נדבר על הכל, אם היה רגיל לאכול צונן או מליח, אם היה רגיל לאכול צנון או מליח אחר סורתו, הרשות בידו. אם הוא היה רגיל לאכול צנון אחרי האוכל, או בשר מליח ובשר ששרה במלח שלושה ימים, כפי שמיד נסביר, אבל אנחנו באים ואומרים, הרשות בידו. כי אחרי ג' ימים זה כבר לא נקרא בשר. הגדרה אחרת. תניה אידך, ברייתא רביעית, מיד אנחנו נעשה סדר בדברים. כלשהו משום תשעה באב, דהיינו סעודה מפקת שהיא נאכלת משום תשעה באב, אסור לאכול בשר, ואסור לשתות יין, ואסור לרחוץ. מאותה סעודה ואילך, אסור ברחיצה. כל שאינו משום תשעה באב, מותר לאכול בשר ולשתות יין, והגרסה הוא מותר לרחוץ. רבי ישמעאל ורבי יוסי אומר, משום אביב, כל שעה שמותר לאכול, מותר לרחוץ. המילה בשר אנחנו לא גורסים. כי כל שעה שמותר לאכול, אסור לי לאכול בשר בסעודה מפקת, אבל עצם זה שמותר לאכול, עדיין מותר לרחוץ. עד כאן הגמרא מנתה את הדברים שההבדל בין סעודה מפקת לסעודות שלפני סעודה מפקת, בין קודם חצות ללאחר חצות. אומר תוספות במקום, ערב תשעה באב לא יאכל אדם בית תבשילים. פירוש, בית תבשילים רוצה לא לומר בשתי גדרות. אומר על זה המשנה ברורה על דברי המחבר, שזה כוונת התוספות, שאם אדם עושה אפילו את אותו תבשיל, אבל אחד זה בלילה עבה ואחד זה בלילה רכה, זה שתי גדרות, אסור לאכול. כגון שקוראים העולם, אכלנו בית מילים שקוראים, אבל אין לאסור לאכול תבשיל שעושים מבצלים ומגבינה ומביצים. דאף על גב דאין רגילים העולם לאכול בצלים חיים, כדאמר בעיר ובין גופו, אכל בצל והשכים ומת, שקשים לכל גופו של אדם כחרבות. אף על פי כן, מאחר שאין עושים מהם תבשיל בעצמו, אם לא ישימו בהם או שומם או שום דבר אחר שנותן בהם טעם, אינו קרוי תבשיל כדי לאסור הביצים שמשים ממהם. אבל מן הגבינה המבושל בגדרה אין חשש לאכול, לכל דבר שהוא נאכל כמו שהוא חי, כמו חלב, כמו גבינה, כמו תפוחים, אין בהם תורת בישול כלל וכלל, וננסה להסביר את הדברים. תוספות בא ואומר, שאותו דין שמצאנו בבישולי אקום, בישולי נוכרים, נכון לומר בערב תשעה באב בדין של שני תבשילים, דהיינו. יש גפרה מדי רבנן, כדי למנוע חיבה ורעות בין ישראל לעמים, שיהודי לא אוכל תבשיל של נוכרי. בתנאי, מה זה נקרא תבשיל? דבר כזה שאי אפשר לאכול אותו חי. אז כיוון שהוא מתקן לך את המאכל, זה גורם אחווה ורעות. ולכן גזרו על בישולי אקום. דבר שנאכל חי, גם אם הוא מבושל, אין בזה דין של בישולי נוכרים. אומר תוספות, אותו דבר, בערב תשעה באב. בא הראש במקום ומביא רייבד, והרייבד בא ואומר, על מה אתה מדבר? בשלמה, כשמדובר באמת על אותו בישולי אקום, העניין זה אחווה ורעות. מתי יש אחווה ורעות? כשהוא מתקן לו את המאכל. דבר שהייתי מסתדר גם בלעדיך, אז עמדו חזל בעומק חוכמתם ואמרו, כאן אין את החיבה הזאת שאני צריך לאסור, אין מקום לגזרה. תשעה באב, ערב תשעה באב, למה אסור לאכול שני תבשילים? כי תבשיל זה דבר כזה שהוא עושה טוב, זה תענוג לגוף. ואנחנו נמצאים רגע לפני חורבן הבית, האבלות הנוראה מכל, אז ממילא לא מתאים לאכול שני תבשילים, לא מתאים התענוג הזה. אז אומר הרייבד, אז יש איזה נפקמינה, אם זה בגלל שזה דבר שנאכל חי, או דבר שנאכל מבושל, שני תבשילים זה דבר שגורם תענוג לאדם, ודבר שגורם תענוג אנחנו לא יכולים להתיר. והמחבר פוסק באמת כמו הרייבד. המחבר בתף קוף נון ב', בסעיף ג' שהוא מביא את ההלכה. אפילו בישל מין אחד בשתי גדרות, מקרי שני תבשילים. אומר על זה המשנה ברורה, פירוש שאחד בלילתו עבה ואחד בלילתו רכה. אבל אם שניהם בשווה אין כפידה לבשל בשתי גדרות. מקרי שני תבלישים. וכן יש להחמיר ולהיזהר משני מינים בגדירה אחת, אלא אם כן הוא דבר שדרכו בכך כל השנה, כגון אפונים, שנותנים עליהם בצלים וביצים. מאכל שהיה בזמנם. משנה ברורה מזכיר לוקשים, היו אוכלים יטריות רחבות, עם תבשילים שהיה פעם. אז התבשילים האלה זה דרכו, זה לא נקרא שני מינים, אבל חוץ מזה זה נעצר. ואז הוא מוסיף ואומר, ותבשיל הנעפה מדבר שנאכל כמו שהוא חי, מקרי תבשיל לעניין זה. וזה בעצם שיטת הרייבד, וככה המחבר מכריע להלכה. ביחס למה שקודם נשאל לגבי הדין הזה של בשר, כתוב בתוך הדברים, זה אומנם מדיני ערב תשעה באב. ערב תשעה באב לא יאכל אדם בסעודה מפסקת שאוכלה אחר חצות בשר, ולא ישתה יין, ולא יאכל שני תפשילים, ככה מובא בתף קוף נון ב' סעיף א'. אגב, ואף משקים אחרים ממעט בשתייתם ממה שרגיל לשתות. וכן לא יאכל אחר סעודתו צנון ומליח, דברים שנוהג בהם כל השנה בשאר פעמים כדי שיתנהג בפרישות. המשפט הזה שייך למורדכה, על אף שמדינה דגמרה ראינו שהוא יכול לאכול. אבל הסיבה היא, אומר המשנה ברורה בפתיח, למה לא יאכל? כדי להרבות אבל ולזכור חורבן הבית והצטער עליו. ולגבי אכילת בשר, היינו מדינה דשס. אנחנו למדנו עכשיו את הסוגיה. בסוגיה ראינו שכל הדין הזה של איסור אכילת בשר ושתיית יין, זה רק בסעודה מפסקת. אני בדקו לעלמה. זה אומר המשנה ברורה דדינה דשס, דאילו מצד מנהג האסור מראש חודש, וכדלל בסימן תף קוף נון א', ששם מובא המחלוקת של הרמה והמחבר, ונהר הנהר האופשת, וכל אחד כפי המנהג שיש לו מבית אבותיו, כפי שמובא שם בסעיף ת' יש שנוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו, דהיינו בשבוע זה, ויש שמוסיפים מראש חודש עת התענית, ויש שמוסיפים מי"ז תמוז וכולי. זאת אומרת שיש שלוש שיטות, וכל אחד כפי שהוא מקבל את המסורת שלו, כך הוא צריך לנהוג. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנו רבנן, כל מצוות הנהגות באבל נוהגות בתשעה באב. שלא נדע מצער, אם מת לאדם אחד משבעת הקרובים שלו, והוא צריך לבוא ולנהוג מנהגי אבלות, ככה הדין גם בתשעה באב. מסבירה הגמרא, אסור באכילה ובשתייה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. יש פה איזה אבל שלא אכל ולא שתה. אומר מיד רשי במקום, הני אין נוהגים באבל. דכך חשיב נע מייסורים שנוהגים בו לבד. זאת אומרת, בתשעה באב יש דין של אסור באכילה ובשתייה, והוא דומה לדיני אבלות, כמו שאבל אסור ברחיצה, אסור בשיחה, אסור בנעילת הסנדל ותשמיש המיטה, גם הוא נוהג באותם דינים. עוד אומרת הגמרא, ואסור לקרוא בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות, לחזור על משנתו, בתלמוד, ובמדרש, ובהלכות ובאגדות. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרוא, כי אנחנו רואים שאדם שלומד דבר חדש, הוא לא מבין אותו, יש לו צער בדבר, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, כי יש לו צער בדבר, וקורא בקינות, באיוב, ובדברים הרעים שבירמיה, בנבואות הקשות, שזה גורם לאדם צער, ותינוקות של בית רבם אינם בטלים, נקודה. ככה הגרסה בפנינו. רב יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות, אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים בו, משום שנאמר פקודי השם ישרים מסמך לב. וכיוון שאדם צריך לנהוג בצער, אז אסור לו לעשות כל דבר שמחה. ומכיוון שהלימוד גורם לו לתענוג, אז אסור לו ללמוד תורה. אלא אם כן אותם דברים, וכפי שמוזכר בהלכה, מותר ללמוד את פרק הנזיקין וגיטין, ענייני חורבן, מותר ללמוד פרק שלישי בחגיגה, בעזרת השם עוד מעט נגיע, מענייני אבלות, אבל רק דברים כאלה שיש בהם סימנים של צער. אותו דבר, בטלים בו. בטלים זה לא לומדים. מותר ללמוד איתם דברים הרעים, אבל בטלים מלימודם, מסמך לב. יותר מזה, בהלכה מופיע, שמחצות היום בחטא באב מחצות, כבר לא עוסקים אלא בענייני חורבן. לא לומדים שאר דברים. כתוב שפה יש מקום קצת להקל, למי שצריך בסור שיוב, אבל יש כזה דין. כי היה לנו מקום לבוא להגיד שאולי הבטלה יותר חמורה. אז ילד שבעיקרון תמיד זה גדר של תינוק הבורח מבית הספר, אולי אחד כזה זה לא נקרא מסמך לב, התשובה היא מדין חינוך, גם הילד עצמו שאני מניח שהרבה פעמים ללמוד אצלו זה לא בדיוק החלק המשמח ביותר, אבל אנחנו לא פלוג, לשתף אותו בדין החורבן. אומרת הגמרא, אני כבר ירחיב טיפה את הדברים, אבל כתוב פה לא יאכל בשר ולא ישתה יין. הזכרנו כבר את ההלכה. מדילה דגמרא זה מדבר על הסעודה מפסקת. תנא, אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגיטו. למה? כי הדברים האלה לא מסמכים אלא מצערים. אומרת הגמרא, בשר מליח עד כמה? מה זה נקרא בשר מליח? וההסבר, בשר במלח הוא לא בשר. אז מותר לו לאכול. אומרת הגמרא, מה הבחינה בר כהנא? משמעי דשמואל, כל זמן כשלמים, דהיינו. כשאינו שלמים, דהיינו אח. לגבי שלמים, נאמר, שני ימים ולילה זה זמן אכילתו. והתורה אומרת, והנותר מזבח השלמים, מבשר השלמים וכו'. זאת אומרת שהתורה אומרת שדבר שעומד יומיים, זה עדיין הגדרה של בשר. אז מתי זה מפסיק להיות בשר? ביום השלישי למליחתו. כשבטל מנושם שר, אין בעיה לאכול אותו. אותו דבר יין מגיטו, עד כמה? אומרת הגמרא, כל זמן שהוא תופס, כי בזמן התפיסה עד רבה, הוא גורם קלקול קיבה, הוא דבר שמשפיע רע. תנא, ועל זה למדנו בברית, היין תופס, אין בו משום גילוי. אפילו הנחשים לא טועמים ממנו. וכמה תפיסתו, כמה זמן זה נקרא תופס? 3 ימים. אמר רב יהודה מרב, כך היה מנהגו של רב יהודה בר אילוי, ערב תשעה באב, דהיינו סעודה מפסקת, מביאים לו פת חרבה במלח, פת יבשה, ויושב למד עמוד ב' בין תנור לקיריים, אומר רשי, מקום מנובל שבבית, בין תנור לקיריים, איפה שהפיח, איפה שכל ה... ואוכל ושותה עליו קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטה לפניו. אז אולי כמה הלכות קצרות, יש כאן ראש גדול מאוד בהרחבה רבה, אבל כמה דברים שלא כל כך מופיעים בפנינו בגמרא, והראש דן על הדברים. אז ראשית יש לעורר את הפתיח של הגמרא. הגמרא בא ואומרת, כל דבר שנוהג באבלות, נוהג גם בתשעה באב. למשל, יש דין באבלות, מה שהאשכנזים והספרדים לא עושים, אבל התימנים כן שומרים על דינא דגמרא, וכבר פעם דיברנו למה, אבל ודאי מדינא דגמרא, נקרא עטיפת הראש. כשאתה בא לנחם אצל תימנים, אתה רואה שעוטפים את עצמם בתלי. יותר אדוקים, שמים גם על הראש, זה הדין של עטיפת הראש. יש דין לא עלינו לקרוע. למה בתשעה באב? אם אתה אומר שכל הדינים שיש באבלות, יש גם לגבי דין של תשעה באב, אז למה לא קוראים? למה לא עוטפים את הראש? הראש אומר על זה, והוא הדין דמיד שאינו חייב בעטיפת הראש, ואף על פי שמצוות הנהוגות באבל, וטליה, כל מצוות הנהוגות באבל נהוגות בתשעה באב, היא לעניין מצוות לא תעשה הנהוגות באבל, לא לרחוץ, לא לסוך, אבל מצוות עשה, כגון כפיית המיטה, עטיפת הראש, באנך לא כאמר, וצריך לומר בקריאה דלתה בכלל מצוות הנהוגות באבל, כדמין אבלות וכו'. ואז בא הראש ומעורר דבר שהגמרא לא מדברת עליו. מה עם חיוב הנחת תפילין? מניחים תפילין בתשעה באב או לא? אומר הראש, הוא מסתברא דחייב בתפילין. אף על גב דאי מצוות לא תעשה. הרי יש דין לא ללבוש תפילין, לא להניח באבל. מוסיף הראש ואומר, כיוון דאבל גופי, לא מיצר אלא ביום ראשון. אבל מדינה דגמרה רק ביום ראשון של האבלות הוא לא מניח תפילין. ולא חמיר תשעה באב משבעת ימי אבלות. וברית המצוות הנהגות באבל כל שבעה קטני. ופירוש שמפרשנו, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, לקרוא בתורה. ותדע דעת המותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו. אנחנו תכף נלמד משנה נ"ד במסכת פסחים. שמותר לעשות מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשות. שמעת על אבל שעושה מלאכה? התשובה היא כן. יש דין שאבל בשלושה ימים האחרונים, אם אין לו פרנסה, מותר לו לעשות עבודה בתוך ביתו, בצינה. אין לו מה לאכול. אז כתוב שבצינה מותר לו. לכן אומר הראש, אני רואה מקום לדמות את זה באמת לדמיון של שאר ימי האבלות. מוסיף הראש ואומר, ורבינו מאיר, רבינו מאיר זה היה הרבה של המערה מרטנבורג, ורבינו מאיר כתב, ונראה זה בתשעה באב, אין להניח תפילין. כמו ביום ראשון דאבל, דאין יום מר יותר ממנו, יום קבוע בחייה לדורות. אומר הראש, ואפשר שדחק למצוא סמך למנהג אשכנז. כנראה כתוב בראש שמנהג אשכנז היה שלא מניחים תפילים בתשעה באב. אז הוא מצא איזה סמך לדבר. למעט אנחנו בהכרעת ההלכה אנחנו נוהגים שבמנחה, לפנות ערב, אז אנחנו מניחים תפילים. יש כאן עוד כמה הלכות. הדין של להדליק אור, כתוב שבבית הכנסת ידליקו נר אחד, לא כמה נרות, המקור מופיע פה בראש. גם נהגו שלא להדליק נרות בבית הכנסת בשישה ואף, כי אם נר אחד לקרות לאורו איכה וקינות. ונראה זה מנה כשר, כדי אמר באיכה רבתי, שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת בשעת חורבן הבית. מלך בשר ודם כשהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לו, מכבה את הפנסים שלו. אמר להם, אף אני אעשה כן, שנאמר, שמע, שמש וירח קדרו. יש נידון של שאלת שלום בתשעה באב. יש נידון של תלית, כתוב שישים תלית קטן מתחת לביתגו, אבל על תלית גדול אנחנו מברכים רק אחר חצות, אפילו שיש מקומות שכן, פשוט ככה המנהג. יש כאן שאלה מאוד מעניינת שמעורר הראש. אומר הראש, יש לו שאלה שכל החיים היה לו קשה, תשובה הוא לא מצא לזה. הראש מתחיל בזה שהוא מביא ירושלמי. הירושלמי דן, כשאתה מדבר למשל בראש חודש, אתה מוסיף תפילה, יעלה ויבוא ויגיע. כשאתה מדבר בחגים אתה מוסיף את יום חג הסוכות, חג המצות. כל מאורע יש לו ברכה משלו. תשעה באב, איזה תפילה יש לו? אומר הראש, ירושלמי, נחם, תפילת נחם זה תפילה שתקנו. שואל הראש ולשונו, כל ימי תמתי למה נגעו שאין אומרים נחם אלא בתפילת המנחה. אני רק מתנצל, הראש אני משחק פה מצד לצד, אבל אנחנו מדברים, זה המון הלכות פה. למה? שואל הראש, אני לא מבין. יעלה שיבוא מתחילים להגיד בלילה בערבית? ביום טוב אתה מתחיל תפילה של יום טוב בערבית? אתה יכול להסביר לי למה בתשעה באב אתה מתחיל נחם רק במנחה? למה לא בערבית? למה לא בשחרית? ונשאר בצריך עיון. הקורבן נתנאל מביא את הבית יוסף, שהבית יוסף כתב על זה בסימן תף קוף נון זין, שנראה לו שכיוון שלעת ערב הציתו את האש בהיכל, ואז אנחנו מזכירים את השפלות של ירושלים, ואבלות, ומתפללים על תנחומיה עד כאן. והקורבן נתנה לו קלו הדברים. שואל הקורבן נתנה, תגיד לי, קריאת ים סוף, שבי של פסח, חוגגים את קריאת ים סוף, מתי מתחילים? בערבית. מתי הקריאת ים סוף? אחר חצות. זאת אומרת, שגם אם המאורע בפועל חל יותר מאוחר, אנחנו מתחילים מתחילת היום. ואז הוא בא ואומר רעיון כזה, אתה יודע למה עושים לכם במנחה? אומר הקורבן נתנאל, נראה לי דבר כזה. כיוון שאנחנו עלי בדמת, הרי נוהגים את האבלות עד חצות של עשירי, כי הרי אנחנו אוחזים, שמכיוון שעיקר שריפת הבית היה בעשירי, כמו שרבי יוחנן אומר, שאם אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע את יום הבחייה על העשירי, אז לכן אומרים נחם דווקא במנחה, להזכיר לציבור שעכשיו מתחיל השריפה, והאבלות נוהגת לה עד אחר חצות. אני רוצה לומר פה עוד לשון אחת, אחרי זה אם יותיר הזמן נחזור על הדברים, אבל יש פה לשון מאוד מעניינת של הראש. יש נידון בראש מה קורה אם תשעה באב חל בשבת, אז הוא נדחה ליום ראשון. שבוע שחל בו זה השבוע שעבר. מה קורה לגבי שבת? אז הראש אומר, ורבינו מאיר כתב בהלכות אבלות שלו, כתב הרב רבי יצחק מבינה, ותשעה באב שחל להיות בשבת אף על פי שאנו דוחים אותו עד למחר, אותו היום אסור בתשמיש המיטה. למה? מי דדה הקובר מתו ברגל, שאנו דוחים אבלות עד אחר הרגל, ואפילו אחי נוהג דברים שבצינה ברגל. אז גם פה את השבת אני דוחה את האבלות לאחר השבת, אבל אני מתנהג בדברים שבצינה גם בשבת. על מה אני מביא את הראש? לא הלכה פה. אומר הראש, הדבר יצא מפי מורי הקדוש, וכל הדת ישראל יעשו אותו, כדאי הוא בית אלוקנו לאבד עליו עונה אחת בשבת, אף על פי שיש לי להשיב. הראש עצמו יש לו המשך, למה הוא לא מקבל את הדברים. אבל הביטוי הלשוני, כיוון שיצא הדבר מפי מורי הקדוש, אז ככה אנחנו עושים. אומרת הגמרא, אם יותיר הזמן, נחבור פה עוד קצת הלכות. דף למד עמוד ב' שתי שורות מלמעלה. תנן. יש לנו משנה במסכת פסחים, דף נון ד'. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. גם במקום שנהגו לעשות, תלמיד חכם שלא יעשה. רב שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. אומר רב שמעון, תדע לך, כל אדם שיתנהג כמו תלמיד חכם לעניין הזה, ושימנע מלעשות מלאכה. העניין שלו לעשות מלאכה, מכיוון שבזמן הזה, בזמן הזה אנחנו רוצים שהוא לא יסיח דעת מאבלות. וכשהוא עסוק במלאכתו, הוא מסיח דעתו. תניא מאחי, רב שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם, כדי שיתענה. מסביר פה המעריץ חיות נפלא מאוד. הגמרא בדף י' מביאה את אותו רב שמעון בן גמליאל שומר לגבי בגד של תלמיד חכם, שאדם לא יתנהג, שלא יעשה עצמו כתלמיד חכם. מי שלא ראוי, שלא ילבש דבר שלא מתאים לו. אומרת הגמרא, אותו רב שמעון בן גמליאל בא ואומר אצלנו, מתי אני אומר לך אל תהיה תלמיד חכם? בדבר שהוא מביא לגאווה, לכבוד, ליוערה. אבל דבר כזה שהוא מביא לעינוי, עד הרב, ודאי שתתנהג כמו תלמיד חכם. אז כל אחד רשאי להחזיק עצמו תלמיד חכם. תניא אידך, למדנו בברייתא, רב שמעון בן גמליאל אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים, על אף שזה דרבנן זה קרת, אבל החומרה שלנו בדבר כאילו. עוד אומרת הגמרא, רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. אומר רשי, הכוונה היא באותה מלאכה, מה שהוא עשה באותו היום, לא שחס ושלום, הוא לא רואה סימן ברכה לעולם במלאכתו. עוד אומרת הגמרא, והחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה השם ישמור לעתיד לבוא, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה לעתיד לבוא. תניא למי אחי, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב בסעודה מספקת, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם, והר"ן במקום מסביר איך זה נלמד מהפסוק. רב יהודה מחייב בכפיית המיטה, אנחנו תכף ומיד נחזור לסיכום הדברים, ולא הודו לו חכמים. רב יהודה אומר שצריך לקוף את המיטה, לישון על הקרקע. תניא, על זה נאמר בברייתא, אמרו לו לרבי יהודה, לדבריך עוברות ומנוקות מה תהיה עליהן? אישה מעוברת, אישה מניקה, מה יהיה עליה? היא יכולה לישון על הקרקע? אמר להם, אף אני לא אמרתי אלא ביכול, מה אני אמרתי? מי שיכול שאישה, מי שלא יכול שלא אישה. תניא למיחי, מודה רבי יהודה לחכמים בשאינו יכול. ומודים חכמים לרבי יהודה ביכול, שואלת על מה מיד מי ביניו. אז עכשיו אני לא מבין. אז אם אתה אומר שביכול, וחכמים מודים ביכול, אז איפה הוויכוח? אומרת הגמרא, איקה ביניי ושאר מיטות שבבית. כדתניא, לגבי אבל. כשאמרו לאבל לכפות המיטה, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטות כולן הוא כופה. ולפי רבי יהודה, צריך גם בתשעה באב לבוא ולקוף את כל המיטות בבית. ועל זה חכמים אומרים, מיטתו שלו, לא מיטתם של אחרים. עליבא דאמת, אומרת הגמרא, אמר רבא הלכתא כתנא דידן, שסובר ולא הודו לו חכמים כל עיקר, ואין לנו דין של כפיית המיטה בכלל. אלא הדין הוא שלמה הסוסות מזכיר אצלנו פירוש שאין צריך לקפות המיטה, והעידנה דחיישינה לקשפים לא עבדיל על קפיית המיטה, ואפילו באבל. יבואו שם הנוכרים, אנשים חושבים מה זה קישוף, מה אתה מריץ המיטה, הופך את המיטה. לא נוהגים בכלל, הם חוששים לקישוף, אז לכן אנחנו לא נוהגים. אומר תוספות הראשון, ואני קורא את התוספות כדי למנוע כרגע את קריאת ההלכה, אלא אם כן נסיים בזמן, וככה ידינה דהילכתה, אומר תוספות למעלה. כלומר, באותה מלאכה שרגיל לעשות בתשעה באב ולא רואה סימן ברכה לעולם. וחייב אדם לצער ולמעט בכבודו ובנעתיו. שאם היה רגיל לשכב על שני קרים, לא ישכב כי אם על אחד. המנהג היה בישיבות להוריד את המזרון לקרקע. רגיל לישון גבוה, שישכב נמוך. אבל גם אם אתה בבית לא מוריד מזרון, אתה רגיל בשני קרים, בתשעה באב, תגרום מעצמך קצת צער. לא ישכב כמעל אחד, אבל עוברות ומנקות אינן חייבות כולהי, שאינם יכולות להצטער בעצמם, ואוכלים סעודה מפקת מבעוד יום, וכן עמי ביום הכיפורים צריך לסעוד מבעוד יום, זה תוספת המקרים מן התורה, כנכתיב ערב ועד ערב, וכתיב בעצם היום הזה דובר בהרחבה ביומה, אבל מכל מקום אין לאסור לשתות משאכל סעודה מפסקת, ועדיין נעבי היום גדול, כי בעיקרון הרי צריך לעשות תנאי, וכך הוא מביא ארבע שורות מלמטה, ואח הלכתה, אם עדיין היום גדול לאחר שאכל סעודה מפסקת, מותר לשתות אפילו רביעי יום הכיפורים, וכל שכן ערב תשעה באב. והמחבר כשהוא מביא את הדברים להלכה, אז באמת המחבר אומר, איך אדם צריך לשכב. ויש מי שנוהג לשכב בליל תשעה באב מוטה על הארץ, ומפים אבן תחת ראשו, הגה, אומר הרמה, ויש לאדם להצטער בעניין משכבו בליל תשעה באב, שאם רגיל בבית קרים לא ישכב כי אם באחד. ויש בני אדם מפימים אבן תחת מראשיהם, זכר למה שנאמר, ויקח מאבני המקום. למה הוא לקח? כתוב במדרש, שראה חורבן, המקור נמצא במורדכה במועד קטן. מי עוברות שאינם יכולות להצטער הן חייבות בכל אלה, ככה עוזרנו בתוסות אצלנו, וכך מובא פה גם בסעיף א', נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב שחרית ולא תלית, אלא שם תלית קטן תחת בגדים ולא ברכה, ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם. ומוזכר, מקום שנהגו לעשות מלאכה זה בתף קופנדה לסעיף כף ב', בתשעה באב עושים, במקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ובכל מקום תלמיד חכם בתלין וכל הרוצה לעשות את המותר ינזה מופה, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מותר על ידי אינו יהודי, ונהגו להחמיר עד חצות, ככה מביא הרמה, בכל מלאכה שיש בה שיהוי קצת, אפילו מאפה אדיוט, אבל דבר שאין בו שיהוי, כגון הדלקת נרות או קשירה, או קדם מאותר וחוב וכו'. טוב, וככה עם הדברים, נראה עוד מעט אם אפשר עוד קצת להוסיף. אומרת הגמרא. מה? אותו דבר, תקנו את זה באותו עבדות. זה הכל זה רבנן. אומרת הגמרא לסיים בדבר טוב. כן. אנחנו גם עושים תוספת, זה לא כמו בכל נדרי, אבל למעט אנחנו מפסיקים לפני השקיעה. קצת לפני. תמיד בלוח, ככה זה מסודר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אמר רב שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. אומרת הגמרא, בישלמה יום הכיפורים משום דעית בי סליחה ומחילה, אני מבין. אתה אומר, לא היו ימים טובים. מה יום טוב? יום כיפר, אני מבין. יום סליחה ומחילה. וכן יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אז רש"י במקום מרחיב. יש מחלוקת גדולה. איך מגיעים לאותם 120 יום שמשה רבינו שהה בהר. אבל דבר אחד ברור, לכולה אלמה, משה רבינו עולה בזיין בסיוון, שובר לוחות ב-17 בתמוז, עולה פעם שנייה לבקש מחילה, עולה פעם שלישית לקבל לוחות אחרונות, לקבל מתן תורה. מתן תורה היה ביום הכיפורים. לוחות שניים זה משהו, אבל מתן תורה. אז אני מבין היטב איזה שמחה יש ביום הכיפורים. וכמו שהנביא אומר, לך אכול בשמחה לחמך. כי רצה השם את עווניך, אנחנו סמוכים ופתוחים על בורא עולם, על האבא הרחום, שאחרי יום שלם של יום הכיפורים שאנחנו עומדים, מתפללים, נדמים כמלאכים, מתענים, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. אני מבין את המקור לשמחה, שואלת הגמרא, אבל אני לא מבין, אלא ט"ו באב מהי, אולי תספר לי איזה חג היה לנו בט"ו באב? הוא מתרס את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. יש דין, שהתורה אומרת בספר במדבר, ולא תפוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בכלל נחלתו ידבק, ולכן, וכל בת יורשת נחלה לא תנפה לאיש אחר. הדין הוא שכל בת כזאת, שאין לה אחים, כמו בלות צלופחד, שהם יורשי נחלה, אז נגזר שלא יתחתנו עם איש בעל אחר. למה? כדי שלא תעבור הנחלה, הרי מה שיקרה, הוא למשל משבט גד, והיא משבט דן. אז הנחלה של שבט דן יעבור לבן שלו שמתייחס לשבט גד. זה שייך אבל לשבט דן. אז אמרה התורה שלא התחתנו זה בזה. הגיע ט"ו באב, ואז החליטו שכן מותר להינשא. שואלת מיד הגמרא, מה ידרוש? למה יתירו? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד. זה מיעוט. דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה, בדור באי הארץ. בדור הזה שהם נכנסים, והם צריכים שמה לדעת בוודאות, על מנת שאותו דור מקבלי הארץ ידע בוודאות את הנחלה, שם נאסר השבטים זה בזה. אבל אחרי דור ראשון כבר מותר, גם בת נוספת מחלה יכולה לצא במשבט אחר. במקומו עומד. אז זה מה שכתוב בספרים, שעיקר הרעיון היה כדי לדעת ברור את הנחלות. אחרי זה כבר לא הקפידו. זה היה הדרשה של חכמים. ודאי, אז ודאי שיש שינוי גבולות. בשביל זה, כשנגיע לעתיד, יגיעו עוד כמה דברים בעתיד. הרי גם יש מושג של למכור שדה אחוזה. אדם שמוכר שדה אחוזה, אם הוא לא חולט אותה אחרי שנה, אם הוא לא פודה אותה, אז היא נמכרת לצמיתות, היא לא יוצאת ביובל. כהנים, זה כבר לא חוזר על המשפחה. אז יש דבר כזה לאבד נחלה. אומרת הגמרא, נחפש. אמר רב יוסף, אמר רב נחמן. מה? אני אומר, נחפש. ויש כמה טעמים בגמרא. טעם שני. או, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. אז באמת הרשב"ם קכ"א במסכת בבא בתרא אומר שכל הטעמים הם אמת. רק כל אחד בבית מדרש אמר טעם משלו. שבט בנימין, אנחנו לא חוזרים עכשיו על כל המעשה של פילגש בגבעה, מעשה נורא. אבל השורה התחתונה שנוצר מזה, אחרי שהם עיקו בישראל, הרבה עם ישראל עיקה בבנימין. ולמעשה נשאר שם בנות בלי סחרים. ברמה העקרונית היה מצב שהולכים לאבד שבט מישראל. איך על ידי זה שלא ייתנו לבן ישראל לפס בת בנימין, לא יהיה המשך לשבט ונגמר סיפור. אמר רב יוסף, יום שהותר שבט בנימין לבוא, כשנאמר, ואיש ישראל נשבע במצווה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לישראל. סליחה, בבת זה לא נפקמינה, כי זה הולך אחר הזכר, הפוך. לא נשאר, לא ייתנו, לבן בנימין לא ייתנו נקבות. וברגע שאין נקבה, אז אם הוא יישא בת ישראל, אז מה שיוולד, הבן מתייחס אחר האבא, אז הוא יהיה משבט בנימין, וזה לא יישאר להם. ובכל זאת, בטו באב יתירו, מה ידרוש? אמר רב, השבועה הייתה ממנו, זה מיעוט, ולא מבנינו. רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר. אז יש פה מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י מספר סיפור נורא. כל ערב תשעה באב היה הקרוב עובר במחנה, ומודיע שכל אחד יחפור לעצמו קבר וישכב הלילה, אם הוא לא רוצה למצוא את עצמו מונח מעל הקרקע. בבוקר היה הקרוב אומר, מי שיש בו רוח חיים שיקום יצא, נגמר סיפור. וכך עובר חלילה כל שנה. יש פה ליטון שלם במערשה, כמה היו מתים בכל תשעה באב, 15,000. או 21,000, יש תשובה שמופיעה בסוף החוות יאיר בעמוד האחרון. תשובה מהרב אופנהיימר ששלח תשובה לחבטיה. סיפור שלם. אבל שורה תחתונה מה שמופיע בפנינו, כך היה את שנת ה-40. שנת ה-40, ערב תשעה באב יורדים לקבר, קמים בבוקר, כולם יוצאים. כולם חיים? אמרו, כנראה התבלבלנו ביום. יורדים לילה אחרי זה, ככה עד 15 באב. הגיע ט"ו באב והיה ירח במלואו. ירח במלואו, זאת אומרת שלא טעינו בחשבון. זאת אומרת שהפסיקו מתי מדבר למות, עשו אותו יום טוב. תוספות בארבע שורות האחרונות מביא את זה קצת אחרת. תוספות אומר גם במהלך השנה מתו. לא רק בתשעה באב. אבל עיקר היו מתים בתשעה באב. הגיע שנת 40 בתשעה באב מתו. אחרי זה מתו ביוד, יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד א', ב', ת', ו', אין מתים יותר. ברגע שפסקו למות בעם ישראל, הבינו שנגמרה הגזרה ועשו אותו יום טוב. אומרת הגמרא, דאמר מראה שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה. כתוב וידבר השם אל משה, אבל כתוב שזה היה בחלום, במראה רעוע, בגמגום, לא פה אל פה אדבר עמו. ראי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי, אליי היה הדיבור, חזר פה אל פה. אולה אמר, לא, כולם גמרו פשוט. היה, הנקודה הייתה שזה רק בין 20 ל-60, אז אלה שלא היו בזמן הזה, אלה נכנסו, אלה באי הארץ. כולם היו נכנסים לקבר. למה הייתה גזרה הייתה ב-20-60? ככה אני מבין. אתה אומר, אחרת יוצא שנשארו אנשים שלא מתו במדבר והיו בתוך הכללה. ולא מצאנו דבר כזה. רק על יהושע וכלב, הם היחידים שידוע לנו באי הארץ. נשים לא נוגע לסיפור? אומרת הגמרא. לא, נכנסו לארץ. ודאי. אמרנו, 20-60. אולה אמר, ט"ו באב זה יום שביטל הושע בן עלה. הושע בן עלה היה מלך ישראל. פרוזדיות שהשיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. אמרנו שירובעם בן נבט העמיד שני עגלים של זהב בדן ובבית אל כדי שלא יעלו לרגל כפי שכבר בואר. הגיע אותו הושע ואמר לאיזה שירצו יעלו. אומר רש"י במקום, הושע בן עלה רשע היה, כדכתיב היה הפרה בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל. כי לרש"י היה קשה לאיזה שירצו יעלו, או לבית השם או לעגל. הצדיק גדול. כן, אבל הוא זכור לטוב על הפרט הזה, ביטל. ועם ישראל עשו את זה יום טוב. רב מתנה אמר יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, למעשה 7 שנים הרוגי ביתר היו מושלכים, וכתוב שהגופות שלהם שימשו כגדרות לפרדסים. ואדם היה ספוק שמה, ולפדות. וביום שניתנו לקבורה, כתוב במדרש שבא נתן השם בלב מלך חכם, והתיר לבוא ולקבור את אותו הרוגי ביתר. אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, זה היה בט"ו באב, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב. הטוב שלו הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. תקנו הטוב והמיטיב בברכת המזון. אבודרם אומר שברכת המזון זה מקום השמחה. המערשם בבבא בתרא מביא שבברכת המזון זה בגלל שהוא בונה ברחמה וירושלים אמן, ואחר החורבן, ואז הטוב והמיטיב. ותקנו את זה גם על היין, וזכר לדם, שאדם ששותה יין שני, אז מברך עליו הטוב והמיטיב. הטוב זה, כך מבואר, הטוב זה ברכה על חסד שעושים לעצמו, המיטיב זה כלפי אחרים. אומרת הגמרא, רבא ורבי יוסף דמרי תרווה יום שפסקו מלשחות עצים למערכה. ט"ו באב הפסיקו, למה דתניא, רב אליעזר הגדול אומר, מ-15 באב ואילך תשש כוכחת של חמה, ולא היו כורתים עצים למערכה לפי שאינן יבשים. יש דין שאסור לעלות גזיר עצים שיש בו תולעים. מה היו עושים? ט"ו באב היו כורתים עצים, מייבשים אותם בשמש, ממילא מונעים את התולעה. ט"ו באב, היו בודקים שאלה, כתוב שאלה שהיו בעלי מומים, בודקים את הברירה. גם אחרי שעשית את ההשתדלות, עדיין יכול להיות תולעים. אז ממילא, הם עושים את הברירה עצמה. אבל אנחנו לא מביאים עצים כאלה שהם לחים, שהם מביאים תולעים. וזה פסקו בט"ו באב. אומר הרשב"ם בבבא בתרא, על מה עשו את השמחה? על גמרה של מצווה. גמרו את המצווה לכן סמכו. המערשה שמה אומר, תדע על מה עשו את השמחה. את השמחה עשו בגלל שעכשיו יכלו לשבת ללמוד יותר תורה, כי קודם היו עסוקים במלאכה. אומרת הגמרה, ותניא, אמר רב מנשיא, וקראו ליום תבר מגל, יום שבירת המגל. מכאן ואילך, דמוסיף, יוסיף. כיוון שמיטו באב הלילה נהיה ארוך והיום קצר, מי שמוסיף על לימודו בלילה יוסיפו לו חיים. וזה לא מוסיף יאסף. מה יאסף? אמר רב יוסף תגברי ימי, הוא מת צעיר. אבל חופן כתוב פה, ושמה בבבא בתרא מוזכר, הרשב"ם אומר, מתי התחילו לקרות עצים? אז הרשב"ם אומר, בראש חודש ניסן. המערשה שמה אומר, שבט"ו באב, בט"ו בשבט, חג האילנות, אז התחילו לכרות את העצים. וכדי לסיים בדבר טוב, אז בעזרת השם לסיום, שיערך ביום שני בבית כנסת צאנז, הגמרא מסיימת, היה עוד דבר, שבהם בנות ירושלים יוצאות ומחוללות בקרמים, זה רצית קודם. זה בעזרת השם בסיום, בת מלך שואלת מבת כהן גדול, וצריך להסביר מה היה שם, האדם מוכן שבת שלו תהיה עקר? כל אחד לוקח ולא, בעזרת השם יבוארו דברים.